à nos cas et rêves. Ahava. La trala shel shir. The subject tonight is love. ולא בכדי. תראו, אנחנו מבלים את הימים האלה כאן, במיוחד בריטריט הזה, בחקירה מאוד עמוקה, לפעמים מאומצת, של החוויה שלנו. חקירה של התודעה, חקירה של העולם, חקירה של עצמי, חקירה של לא עצמי. יש הרבה מאוד אנרגיה, ויריה, שהולכת על על הכיוון הזה. ולפעמים כשאנחנו קוראים את הכתבים, או יותר נכון מתרגלים לפי המסורת שעברה כל מיני שינויים וגלגולים וקיבלה איזה שהם פנים מסוימות בדרום מזרח אסיה, אנחנו יכולים לחשוב בטעות שזה הדבר הכי חשוב. ישיבה, ריכוז, להבין משהו מאוד גדול לטבע העולם. כן, זה חשוב. תובנה זה דבר חשוב. לא סתם קראנו לתובנה, תובנה. דבר חשוב. ויחד עם זאת, יש איזושהי אמירה מאוד מעניינת של הבודה. הוא אמר ככה. הוא אמר, חברים. לא נזירים, לא מתרגלים. נגיד, חברים. אני מלמד את כל מה שאני מלמד, קודם כל, הוא אמר, כי זה אפשרי. החופש אפשרי. אם זה לא היה אפשרי, הוא אמר, לא הייתי תורח, לא הייתי מלמד אתכם. אבל אני מלמד את כל מה שאני מלמד אתכם, לא בשביל שתהיה לכם שלווה. לא בשביל שתהיה לכם רווחה יותר גדולה. אפילו לא בשביל שתהיה לכם תובנה עמוקה כזאת או אחרת. לא בשביל זה אני מלמד את מה שאני מלמד. אני מלמד אתכם את מה שאני מלמד בשביל דבר אחד בלבד. השחרור השלם המוחלט של הלב והתודעה. עכשיו, וו החיבור כאן היא מיותרת, כי בפאלי או גם סנסקריט זה אותה מילה. לב, תודעה, זאת אותה מילה. המילה היא צ'יטה, C-I-T-T-A, צ'יטה. וזה כבר אומר לנו משהו. למשל, על הפיצול הזה שאנחנו מפצלים באופן אוטומטי, בין לב ובין שכל, נגיד. ונדמה לנו שאנחנו חושבים בשכל ומרגישים בלב. קיבלנו את הרעיון המשונה הזה. כאילו אנחנו שתי קומות כאלה. ואז יש הרבה מאוד ניסיון בחלק מהפסיכולוגיה המערבית לחבר בין השכל ובין הלב. זה איזושהי דרך, נגיד, צורה להסביר אולי את מה שקורה לנו לפעמים בחוויה האנושית שאנחנו מפוצלים. אבל הבודה למשל, ועד היום אנשים במזרח, בכלל לא חיים את הפיצול הזה. מבחינתם הם חושבים כאן, בלב. הם הרוב, אגב. רוב העולם חושב כאן. זה אומר משהו. גם עלינו. כן. ואני רוצה להצביע הערב, וגם שנתרגל עוד מעט, את הצד הזה של הירח. יש, אפרופו ירח, יש אמירה שמיוחסת ליונג, שאמר, "There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Fellow? כן. אני יכולה לחזור על הכל. There is no coming to consciousness without pain. פה השאלה של מקודם. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. אנחנו לא הופכים להיות מוארים, אומר יונג, על ידי זה שנדמיין דמויות של אור, אלא על ידי זה שנהפוך את האפלה שבנו למודעת. חלק לא מבוטל ממה שקורה לנו בריטריטים, זה באמת מפגש עם, כן, עם האפלה הזאת. עם החלקים שאנחנו בדרך כלל ממש לא אוהבים לראות בעצמנו. השיפוטיות, הקטנוניות, צרות העין, התינה. הרבה פעמים אנחנו יכולים לפגוש כל מיני תנועות נפש מאוד לא כיפיות של שנאה עצמית, ביקורת עצמית. ואתם יודעים, זו רק ההתחלה של הרשימה, זה ממשיך. לפעמים נדמה לנו שזה כל מי שאנחנו. אנחנו אומרים, וואו, באתי לריטריט בשביל להיות אדם טוב יותר, ווואלה, מה אני פוגש, מה אני פוגשת? זה כל השיט, מה הייתי צריך את זה? קודם, לפחות הרגשתי טוב בקשר לעצמי, ועכשיו, it's in my face. באמת שקודם, מה שנקרא קודם, בחיים האמיתיים, כאילו, משהו לא ריטריט, אנחנו משתמשים בהרבה מאוד אסטרטגיות וטקטיקות כדי להימנע מהמפגש עם מה שנקרא הצל. זה עובד עד שזה מפסיק לעבוד. מתישהו זה מפסיק לעבוד. מתישהו החלקים האלה בתוכנו מרימים את הראש ודופקים על הדלת ודורשים תשומת לב. רגע. עוד לא. מסר. יגיעו מאוחר. ואנחנו משקיעים כל כך הרבה אנרגיה נפשית כדי להימנע מהמפגש עם מה? עם משהו בסך הכל כינוי אחר ללא נעים. הוא בסך הכל לא נעים. כשאנחנו מתיישבים בריטריט, שזה שעה אחרי שעה אחרי שעה אחרי שעה של מפגש עם עם החלקים של הצל. הרבה פעמים זה יכול להיות, וואו. אני זוכרת, היה איזה ריטריט אחד כזה. לפני הרבה שנים הייתי בהודו, והגעתי לריטריט של חודשיים. וזה היה אחרי תקופה מאוד ארוכה שחייתי בהודו, והיה לי מין פנטזיה לא נורמלית על הריטריט הזה. זה היה עם מורה שוואו, הרצתי אותו אז. וזה היה במקום הכי יפה בעולם, מבחינתי. והכל היה פשוט מושלם, המזג אוויר, הכל, ואני, זהו. זאת אומרת, זה היה לי ברור, יכולתי לחתום על מה הולך לקרות שם. אין, אני הולכת כל היום להיות בתוך המקום המופלא הזה של התודעה המעודנת, לפגוש את אלוהים, whatever היה לי בראש, לא יודעת. וואי, זה היה כזאת קטסטרופה. כל החלקים הכי איומים, הכי טראומטיים, הרגשות הכי קשים. סניתי שם את כולם בלהט רוב הזמן. זה היה קשה, זה היה קשה לפגוש את המקום הזה. למה זה היה קשה? כי רוב הזמן הזדהיתי איתו. בכלל לא עלה על דעתי אז כאופציה שזו תנועה של רגש, תנועה של תודעה. שוואלה, אני לא חייבת לנחס אותה לעצמי. וזה אפילו מין סוג של פרימה. עלו כל מיני זיכרונות מכאיבים, עלו, בקיצור, זה היה, הייתי פשוט יצור אומלל חודשיים. ויחד עם זאת, אני לא יכולה להגיד שזה היה זמן מבוזבז. זה אחד הזמנים הכי משמעותיים שהיו. ואותו זמן זה לא הרגיש ככה, זה היה פשוט רולר קוסטר. זה היה רכבת הרים רגשית שהרגשתי שלא הולך לשום מקום, ואני לא יכולה לשבת עם הנשימה שלי אפילו. אבל בדיעבד, כן, החוכמה האנושית שלמדתי שם, הייתה מאוד משמעותית אחר כך, אפשר להגיד להמשך הדרך, להמשך החיים, להמשך מה שנפגשתי איתו אחר כך. ואחד הדברים, למדתי שם המון דברים, אחד הדברים שלמדתי שם באמת זה, שזה לא נכון ובלתי אפשרי להימלט מפני הצל. אי אפשר. זה, שמתם לב, מחובר אלינו, כאילו, באיזשהו אופן. אף אחד לא יכול לברוח נורא מהר ככה ולהשאיר את הצל שלו מאחורה. אז אני רוצה להצביע על זה בתור ההתחלה של ההבנה של מה שאנחנו קוראים לו אהבה. זה הרבה פעמים, קודם כל עובר דרך מה ש... אני חושבת שזאת פמה צ'ודרון קוראת לזה, the smelly parts. החלקים שלא בא לנו עליהם בכלל. להזדהות איתם, לחשוב עליהם שהם שלנו. ואנחנו משקיעים כל כך הרבה מאמץ בניסיון להימנע מהמפגש איתם. ואז כשלמשל עולה בנו שיפוטיות, אנחנו מיד שופטים את השיפוטיות. עולה בנו כעס, אנחנו כועסים על הכעס, שופטים את הכעס, כועסים על השיפוטיות, החליפו ביניהם, לא משנה. תמיד אנחנו יוצאים לא בסדר בסופו של יום. פמה צ'ודרון אומרת דבר מאוד מעניין שהמורה שלה אמר. זאת אומרת, מדיטציה זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. זאת אומרת, אם חשבתם שבאתם לפה בשביל to be a better person, להיות אדם טוב יותר, אז היא אומרת לא, שכחו מזה. זו אמירה די רדיקלית. ומצד שני, אנחנו פה כי משהו קרה לנו. לשינוי אולי. להתמרה אולי. הרבה פעמים אנחנו מגיעים לריטריט ואנחנו לא באמת יודעים מה הביא אותנו. יש לנו כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. זה זמן טוב עכשיו, אני בין עבודות, אני צריכה להחליט כל מיני החלטות חשובות בחיים שלי, יש כל מיני שאלות שאני צריך לתת עליהן תשובות, כל מיני סיפורים כאלה. אבל לפעמים הדבר שמתגלה לנו הוא אחר לגמרי. מה בעצם הביא אותנו לכאן? אז אם מדיטציה זה לא תוכנית לשיפור עצמי, אז מה אנחנו עושים כאן? למה היא מתכוונת שזה לא תוכנית לשיפור עצמי? אז קצת התחלנו לגעת בזה, בשיחות ובדיונים שהיו לנו על המיינדפולנס. אבל לפני זה אני אקדים ואומר, ותזכירו לי את הנקודה הזאת, כי דלת שלנו להמשיך הלאה, שלפי המסורת רגילים להתייחס לזה כאל ציפור אחת שיש לה שתי כנפיים. הכנף אחת זו הכנף של החוכמה, ה-wisdom, ה-insight, ויפאסנה, הראייה צלולה, החדות הזאת, הבהירות של המחשבה, שהיא מושגת הרבה פעמים בזה שאנחנו יושבים בשקט ונמצאים עם משהו, והתודעה הולכת ונהיית יותר ויותר שקטה, וסוף סוף יש אפשרות למשהו שיעלה, ויש מין המינוח הוא מאוד... של חדות, של בהירות, אפילו של פיצוח של משהו, איזה סוד שהיה נעלם ופתאום הוא גלוי. כנף השנייה, מדברים עליה באופן די סכמטי, זאת הכנף של, של איכויות הלב. איכויות הלב. כש... במסורת מדברים על איכויות הלב, אני חושבת שרובכם מכירים את זה, כי אתם כולכם בעצם תלמידים ותיקים, נכון? מכירים את איכויות הלב. מה האיכות הראשונה? תקלה. מה האיכות הראשונה? אהבה, ידידות, ידידותיות. יופי. מה האיכות השנייה?
חמלה.
חמלה, compassion, בדיוק, קרונה. האיכות השלישית מדברת מודיטה בפאלי, שמחה בשמחת הזולת, או שמחה והערכה, זה קשור באמת להכרת תודה. והאיכות הרביעית, מה היא? איפקה. איפה מאוד. איפה מאוד, איפקה. השתוות הנפש, איזון פנימי. המקום שיכול להכיל הפכים וניגודים, והוא עצמו לא נזרק מהם, אלא נשאר במקום שלו. מתייחסים לזה כאל ברמה ויהרה, אז המשכנות של הנאצלים, של ברמה, של האלים, עד כדי כך. וזה מעניין שהבודה לימד את התרגול הזה של ידידות כתרופה לפחד. והרבה פעמים כשאני מדברת על זה ומלמדת את זה, אז התנועה הכי, שהכי מבהירה את זה, זה ממש התנועה של היד, של האגרוף הסגור מול הפתוח. כי אם בפחד יש לנו את הכיווץ ואת ההתכווצות, במטה, בידידותיות, יש לנו את הפתיחה. והם לא יכולים להיות יחד. זה או פתוח או סגור או באמצע, כן? אבל אי אפשר פתוח סגור יחד. גם לא מהר. אי אפשר, זה לא עובד. זה כמו להיכנס לחדר חשוך ולהדליק את האור. ברגע שיש אור, הוא מוציא את החושך. זה לא צריך לתרוח קשה. פשוט עושים פעולה אחת והקונדישן משתנה. אז אני רוצה להתחיל להביא את האיכות הזאת קצת פנימה. ובהתחלה יש מין הנגדה כזאת, יש שתי כנפיים של אותה ציפור, ויש כנף ימין וכנף שמאל, והן צריכות להיות מאוזנות כדי שהציפור שלנו, אתם יודעים, תעוף לאן שאנחנו רוצים, ולא תסתחרר כמו אש סביב להבה של נר. איך אנחנו עושים את זה? מסתבר שההנגדה הזאת היא לא באמת חייבת להיות ככה. ובואו ככה נלך לאט לאט בנתיב הזה של ההבנה, למה הכוונה. והתחלתי להגיד, קצת נגענו בזה, אני חושבת שזה היה היום, כשדיברנו אתמול, כשדיברנו על מיינדפולנס. מיינדפולנס לעומק, לעומק, לעומק שלו, זה מטה, זה loving kindness, זה ידידות, ידידותיות. אחד הדברים שהכי ממחישים לי את זה, זה סיפור ששמעתי על נזיר שלא פגשתי, רק שמעתי אנשים שהיו אצלו, הוא כבר לא בחיים, קראו לו גודווין. הוא היה בסרילנקה, המורה האחראי, לפני 15 שנה. מישהו יצא לו לשבת איתו אולי? פה? עם גודווין? הוא היה כנראה אדם מאוד 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 חביב. מאוד חביב. אנשים נהנו להגיע לנילמבה, למנזר בסרילנקה, הרבה בזכותו, בזכות נועם ההליכות שלו, בזכות זה שתמיד הייתה אוזן קשבת. לא בהכרח בזכות אינסייטים גדולים שככה הוא העביר הלאה. ושמעתי שוב ושוב אנשים מספרים שהיו מגיעים למנזר ומתרגלים, למרכז מדיטציה ומתרגלים, והיו נתקלים בקושי, היו נתקלים בצל. והיו באים לגודווין ושואלים אותו, מספרים לו, כן, במה הם נפגשו, באיזה מפלצת הם נתקלו, בכמה שהם איומים ונוראים, בכמה שהם אנשים פשוט שצריך להוציא אותם מכלל הציבור, ואיך הם בכלל יכולים לתרגל, ו-what not, בקיצור. וגודווין היה פשוט מחזיר להם במשפט אחד קטן. מה שואל אותם בחזרה? Can you be friends with it? Can you be friends with it? האם אתה יכול להתיידד עם זה? האם את יכולה להתיידד עם זה? זה כזה, רגע, מה עם כל הסיפור הנוראי שסיפרתי לך כרגע על עצמי? זה מחזיר אלינו את השאלה. האם אנחנו יכולים להתיידד עם החלקים האלה? אני קוראת להם חלקים רק לצורך הנוחות, כי זה לא באמת שאנחנו מחולקים לחלקים, ויש חלקים אחרים בתוכנו שזה לא באמת עובד ככה. אנחנו דבר אחד ממושפעים על ידי causes and conditions. וכשניתנים התנאים המתאימים, למשל, בתנאים של ריטריט, וזה קורה הרבה, כשיש שקט ואין תקשורת עם אנשים אחרים, ואנחנו נמצאים עם עצמנו, דברים יכולים לצוף ולעלות, כי התנאים מתאימים לזה. והדברים שצפים ועולים, למשל, זה מאוד מעלה את הרגישות. כשהרגישות שלנו עולה, מכירים את זה? זה קורה לכם? רגישות עולה, אנחנו נהיים רגישים לצלילים, אנחנו נהיים רגישים לריחות, אנחנו נהיים רגישים למישהו לא בא לנו טוב. בקיצור, האופן שהיא לובשת את השל שלה מעצבן אותנו. האופן שהוא רוחץ את הצלחת שלו מרגיז אותנו. מה הוא חושב לעצמו? ויש לנו סיפור שלם על אותו poor sod. בן אדם שלא עשה לנו דבר, רוב הסיכויים שהוא בכלל לא יודע שאנחנו קיימים בעולם הזה, כי הוא עסוק כרגע בלכעוס על מישהו אחר. אנחנו בתוך סיפור שלם על זה, וכשאנחנו תופסים את זה, לפעמים זה יכול להיות מאוד כואב. אנחנו יכולים להתחיל להרגיש עם זה יותר ויותר, אנחנו יכולים להתחיל להרגיש שוואלה, כל העולם הזה הוא נגדנו. העולם הזה הוא מקום לא כיפי להיות בו. הוא מלא דברים שמכאיבים לנו. זה דבר מוכר. ככל שהתרגול מתפתח, הרבה פעמים אנחנו יורדת, מתקלפת איזושהי שכבה, ועדיין אברהם אביהרה, האיכות של האקוונימיטי, של האיזון הפנימי, עדיין לא התפתחה מספיק כדי שנוכל להכיל את כל הגילויים האלה. אוקיי? זה נורמלי, אני מספרת לכם על דברים שהם הם כאילו חלק מהדרך, הם, לא, הם חלק מהדרך. ממש ככה, חלק מהדרך. והרבה פעמים נורא חשוב לדעת את זה, שזה חלק מהדרך, ואנחנו לא היחידים שאנחנו חווים את זה, כי יש לנו נטייה קצת כמו להבדיל, אלף אלפי הבדלות, אבל באמת, קצת כמו בסוג של אביוז, שאנשים חווים אביוז, הם נוטים להסתיר את זה, דבר ראשון, כתגובה, כי אנחנו מרגישים ישר לא בסדר שזה קרה לנו. ובעצם, לא שאביוז זה דבר נורמלי שקורה בחברה, אבל כשהוא קורה כל כך הרבה, זה מעיד בעיקר על החברה שהיא לא נורמלית, אבל כשאנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא יחידים בסיפור הזה, אלא יש עוד הרבה מאוד אנשים כן, שחווים דברים כאלה, זה מתחיל לשפוך אור קצת אחרת. על האופן שאנחנו חווים את זה. אנחנו כבר לא צריכים להשקיע כל כך הרבה אנרגיה בלהסתיר. זה בעיקר המקום החשוב כאן, כי כל כך הרבה אנרגיה הולכת לנו על הניסיון לא להרגיש את זה, להסתיר את זה מעצמנו, להסתיר את זה מאחרים, אבל בעיקר לא לחוות את זה כי זה highly unpleasant. התרגול של המטה, של ה loving kindness, של הידידותיות, הוא בעצם תרגול רדיקלי, שהוא בא להפוך את היוצרות האלה. והוא בעצם אומר, כמו בעומק של המיינדפולנס, הוא אומר, מה שבא, welcome. יש לו מקום. זה מה שנקרא קבלה רדיקלית. אם זה עכשיו הגיע אליי, כרגע, יש לו סיבה. הרבה פעמים לא נדע את הסיבה, והרבה פעמים היא גם לא מאוד חשובה, בשונה מפסיכולוגיה מערבית. לא נדע מה פתאום קמנו על צד שמאל. אולי חלמנו איזה חלום בלילה, אולי משהו שאכלנו אתמול, אולי הגיע איזה זיכרון, אולי בשלו התנאים שנקום על צד שמאל. ואולי all of the above ועוד כל מיני אחרים. קמנו על צד שמאל. אנחנו יכולים לבלות יום שלם בלכעוס על עצמנו על זה. מה הבעיה שלי? אני בריטריט. מה? למה אני צריך להיות כל כך גראונצ'י? המטה, ה-loving kindness, שהיא קודם כל מכוונת כלפי עצמנו, מזמינה אותנו להפוך את נקודת המבט. שזה אגב המשמעות הכי מדויקת שאני מכירה של מטה, של loving kindness. שינוי של ההשקפה. זה הכל מתחיל ונגמר בהשקפה. ההשקפה שלנו על עצמנו, ההשקפה שלנו על אנשים אחרים, ההשקפה שלנו על העולם, קובעת את החוויה שלנו. ולא סתם זה הנתיב הראשון בדרך, השקפה שהיא נכונה. הידידותיות מזמינה אותנו להשקפה אחרת. מה זה השקפה? מבט. זה אותו שורש בכל השפות, עברית, אנגלית, סנסקריט. משהו שקשור לראייה החיצונית ולראייה הפנימית. ויפאסנה, תובנה, ראייה, השקפה, ראייה, מבט. אנחנו משנים את נקודת המבט על עצמנו ועל העולם. וזה תרגול, לכל דבר ועניין. תרגול אפשרי, בהחלט. לא כל כך קשה. ניסרגדת המערז, המורה, נפלא, נפלא. אין לי מילה אחרת לתת לו חוץ מנפלא. הוא חי בבומביי, היה מורה של אישניות, לא מורה בודהיסטי, היה הינדואיסטי. היה מורה של אחד המורים שלי, רמש, בעל סיכר. הוא בעצם אמר באחת השיחות שלו, שזה בשבילו אהבה. Changing point of view. Changing point of view, this is what I call love. ואנחנו כולנו מכירים את זה כשאנחנו, נגיד, דפוסים באיזה כעס על מישהו, נגיד בן משפחה, אוקיי? לעשות את זה פשוט. לא אמא שלנו. בן משפחה, בת משפחה. דפוסים בכעס. איך היא עשתה לי את זה? איך היא אמרה לי את זה? או לא עשתה, או לא אמרה, או לא גידלה אותי, או כן גידלה אותי. יש בסוגריים, אגב, תאריך תפוגה. באמת, כאילו, let's give them a break. להורים, כן, הם עשו כמיטב יכולתם המוגבלת. כן, רק חמלה, ממש רק חמלה. אבל שינוי של נקודת המבט, שינוי של ההשקפה, והאימא מפסיקה להיות אימא. היא הופכת להיות הפלא ופלא, מה? בן אדם, בן אדם. ובן אדם זה יצור שטועה ומתבלבל ולא יודע ועושה שטויות ומנסה ונופל וקם. בן אדם, כמונו. זאת ההתחלה, כן. זאת ממש ההתחלה, להתיך נתן, מורה נפלא. אני בכלל חושבת שבעידן הזה שלנו, ש... יש לנו כל כך הרבה יתרונות של נגישות, ואנחנו מוקפים בכל כך הרבה טיצ'ינג וכל כך הרבה מורים נהדרים. זאת כזאת זכות להיות ליד אדם שהוא משוחרר, זה מטיס קדימה, כן? את התודעה שלנו אלפי שנות אור. האדם הזה עוד בחיים, זה לא יהיה עוד הרבה זמן. אתם יודעים, בקצב הזה שאנשים מתים בחודש האחרון, אז אי אפשר לדעת, כבר שלא אמרתי כלום, הוא כבר מבוגר. וואו, תקנו כרטיס בהזדמנות הראשונה, סו לצרפת, פלאם ויליג', מקום מופלא, קהילה נהדרת של מתרגלים, של מיינדפולנס. במיוחד אם יש לכם ילדים, זה מקום שמאוד מאוד מחבב ילדים, ויש הרבה פעילויות עם ילדים. במיוחד אם יש לכם inner child. ואחד התרגולים שהוא נתן שם, נורא נורא יפים, זה עבודה מול הכאב של הורים. כן? כאב שיש לנו כלפי ההורים שלנו. והוא אמר, תדמיינו את אמא שלכם או את אבא שלכם, כילד בן 5 או ילדה בת 5, שהם היו פעם, אתם יודעים, הם לא נולדו ההורים שלכם ברגע שאתם נולדתם. כאילו, היו להם חיים קודם, שבכלל... לא כללו אתכם בתוכניות שלהם. לא הייתם שם. הם נולדו הורים כשאתם נולדתם ילדים, זה נכון, אבל הם היו פעם בני 5. וכילדים בני 5, מה הם עברו? ופתאום נקודת המבט משתנה. איך זה יכול לשנות תפיסה של חיים שלמים, של כעס וטינה קפואים? הזדמנות. תגידו לי שזאת השעה. וואו. אוקיי. אני רוצה גם לדבר קצת על מה שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליו כשאנחנו מדברים על, מטה, עושים שיחת מטה, שיחת ידידות. אנחנו מזכירים את הידידות לעצמנו, כן, זה נכון, אבל איך עושים את זה? ואני רוצה להפנות את הזרקור, את האנרגיה שלנו לשינוי ההשקפה בקשר לדברים המאוד פשוטים, חומריים, יומיומיים שלנו כלפי עצמנו. האופן שבו אנחנו מתייחסים לגוף הזה, למשל. מה אנחנו מכניסים פנימה כמזון, כאוכל? האם אנחנו צריכים לחשוב רגע, האם זה בריא לנו? האם זה מיטיב עם התודעה ועם הגוף שלנו? מתוך מקום של ידידות, לא מתוך מקום של סופר פוד בריאות כזה. לא מתוך האג'נדה הזאת, אלא להתחיל להתקרב לעצמנו כחברים הכי טובים. האם מה שאנחנו לובשים נוח לנו, נעים לנו, מיטיב איתנו? האם איך שאנחנו יושבים נכון לנו? יכול להיות שיש לנו רעיון, למשל, של לשבת נמוך על כרית, אבל בעצם הגוף צועק ואומלל ומחפש נוחות. ובדרך כלל אנחנו שמים את ה-mind over matter. אני רוצה פה ככה קצת להציף את המקום של ה-care, של ה-caring. כי אתם יודעים, לא רק ההורים שלנו, גם אנחנו, היינו פעם קטנים, קטנים, קטנים. וזה תמיד מעניין אותי המעבר הזה. יוצא לי לבלות ככה במחיצת תינוקות בחודשים האחרונים, לאחותי נולד תינוק. הוא מתוק, 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 וכל התינוקות הם כאלה, לא? הם פשוט מין מעוררים בנו איזה מין משהו כזה של וואו, פלא. הם עוד לגמרי, במיוחד בהתחלה שלהם, הם עוד לגמרי לא אפויים אל תוך העולם הזה. הם עוד לא מכירים את כל השטיקים, הם עוד לגמרי במין, לי זה תמיד נראה מין, אומי גוד, לאן הגעתי? כזה, גוף, יש לי גוף, איי, זה כואב, כזה מין. וגם הרבה רגעים של שמחה, של ג'וי. וכמה קל לב שלנו להיפתח, גם אם אנחנו ממש ממש עצובים, הלב בכלל לא, הוא לא עובר דרך השכל. כשהוא רואה מין יצור אדם קטן כזה, אני ראיתי את זה בשבעה הרבה. היו הרבה תינוקות שהגיעו לשבעה של דודה שלי. וזה היה מדהים לראות עם כל הכאב שהיה שם לבני המשפחה. אמרתי לכם, זה היה, אולי לא אמרתי לכם, זה היה מאוד פתאומי. דודה שלי נפטרה מסרטן שהיא בחרה, בחירה מעניינת, בחרה להסתיר אותו. אף אחד לא ידע. ממש אף אחד חוץ מבעלה, לא הילדים שלה, לא אחותה, שזאת אמא שלי, הייתה מאוד קרובה אליה, אף אחד לא ידע, כי חלק מהסיפור זה שהיא לא רצתה לטפל. היא לא רצתה שום טיפול. והיא לא רצתה שילחצו עליה. כנראה אנחנו מנסים להבין מה. אז היא לא סיפרה. ואז זה הגיע כשוק מאוד מאוד גדול למשפחה. פתאום, תוך חודש, היא נגמרה. מין דעיכה כזאת מאוד מאוד מהירה. אז עם כל הכאב והשוק והצער, אתם יודעים, שבעה וילדים ונכדים והרבה אנשים שהמוות שלה נגע בהם, היו שם הרבה תינוקות. וכל פעם שהגיע תינוק הזה, אז לא משנה באיזה רגע של כאב האנשים היו, באופן הכי טבעי ולא מטווח דרך שום מחשבה, הלב נפתח. אני רוצה להצביע על זה כעל משהו נורא יפה שאנחנו מסוגלים אליו כבני אדם. קודם כל זה שזה לא מטווח. זה רומז לנו שהאפשרות הזאת קיימת בנו כפוטנציאל. כל הזמן. להיות במקום הזה שמתפעם ומתפעל וננגע ונפתח ומתרגש ורואה את הפלא ומחייך. אפילו אם מאוד מאוד קשה לנו. וזה לא חייב להיות זה או זה. הדברים יכולים להיות ביחד. יכול להיות שהלב שלנו שבור לחתיכות וקרוע, ועברנו יום ממש נחסי. ויחד עם זאת, הוא מסוגל, כי הוא מין איבר מופלא שכזה הלב, הוא מסוגל לאהוב, הוא מסוגל להיפתח, הוא מסוגל לחמול, הוא מסוגל להציע ידידות, גם כשזה נראה לגמרי לא הגיוני, שזה כל היופי. אהבה זה לא דבר הגיוני. אי אפשר להסביר אהבה. אז התמימות הזאת, אתם יודעים, של הילדים, אחת מהאחייניות שלי היא בת 4, והיא שמעה שסבתא, רוחו, ככה קראו לה, מתה, פטרה, והיא חשבה על זה ככה כל הדרך הביתה, ואז היא שאלה את אבא שלה, אח שלי, היא שאלה אותו, אז מה קרה למחשבות של סבתא רוחו עכשיו? איפה הן? וואו, איזה שאלה. מה קורה למחשבות שלנו כשאנחנו משתנים והופכים להיות אחרים ממי שהיינו? ואחת הנכדות שלה, גם כן, בגיל הזה, נוגה, באה לשבעה ובאה לסבא, כן, שאיבד את אשתו. והוא שואל אותה, מה העניינים? אתם יודעים, מין כל בסדר כזה? מה העניינים, נוגה? אז היא אומרת לו, הכל בסדר, חוץ מזה שאשתך מתה. ילדה בת 4, don't fool around with them. אוקיי, זה היה ריאליטי צ'ק. אוקיי. אני רוצה להזמין אותנו ככה, וואו, לסיום, לתרגל קצת את האיכות הזאת של ידידות, של המסוגלות של הלב להיפתח. יש כל מיני דרכים במסורת שעושים את זה. יש משפטים לפעמים שאנחנו יכולים לשנן ולהגיד לעצמנו. אני רוצה הפעם להציע תרגול קצת אחר. ולהזמין אתכם להישכב, כמו שאתם. אז בואו תוודאו שיש לכם מקום ושהמקום שלכם נוח. ותהיו טובים לעצמכם, ואם הוא לא נוח אז תשנו. ואם קר לכם אז תתכסו, ואם אתם צריכים עוד מקום אז אפשר מאחורה. ותיקחו רגע לוודא שנעים לכם איך שאתם שוכבים. ומותר לכם לדאוג לעצמכם ולטפל בעצמכם, ושיהיה לכם נעים. זה ההתחלה של ידידות עצמית. אני רוצה להציע חיבור בלתי אמצעי כזה לתחושות. אפשר להניח כפות ידיים באזור של הלב ולתת לחום של כפות הידיים להמיס, למוסס, לתת לתבונה שלהן לעשות את העבודה בלי שבאמת נצטרך לחשוב מה היינו רוצים למוסס. ממש להיות בטרסט לתבונה הזאת של הידידות, של האהבה, שהיא בלי תנאי, כמו שאנחנו אוהבים ילד קטן. לא משנה איזה בלגן הוא עושה. פשוט כי הוא. בדיוק באותו אופן, אנחנו מוזמנים להציע ידידות כזאת לתודעה שלנו, שהשתוללה כל היום, והייתה באין ספור מקומות, ועשתה מלא בלגן, ועברה דרך כל מיני ביצות, העבירה אותנו כל מיני ייסורים. ועכשיו אפשר להזמין אותה לנוח. מתוך מקום חם וחומל. ואת אותה ידידות אנחנו מוזמנים להציע למי שנמצא איתנו כאן בחדר, שבדיוק כמונו אולי עבר יום כזה סוער, או אתמול כזה סוער, או אולי חיים כאלה סוערים. ותזכרו, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה האדם שלידינו עבר, מה ההיסטוריה הפרטית שלו. אם היינו יודעים, לא היינו מסוגלים לשנוא אף אחד. כי כולם היו פעם הילדים האהובים של מישהו. ומי שעובד בשבילו הדימוי, יכול לדמיין את עצמו, את עצמה, מוחזקת בכף יד גדולה, חמה. אולי זאת כף ידו של אלוהים, אולי זאת כף ידו של הבודה. ומוחזקים על ידי ישות טובה, מיטיבה, חומלת, אוהבת, שלא רואה בנו אף פגם. לתת לעצמנו להרגיש את זה בגוף. איך זה מרגיש להיות מקובלים ללא תנאי, אהובים ללא תנאי. ואת אותה מתיקות אפשר להציע גם למישהו אחר. את אותו רוחב לב. גם למישהו אחר. נקרא לכם שיר לסיום של מרי אוליבר, נקרא אווזי בר. את לא צריכה להיות טובה, את לא צריכה ללכת על ברכייך 100 מילים דרך המדבר, מכה על חטא. את רק צריכה לתת לחיה הרכה של גופך לאהוב את מה שהיא אוהבת. ספרי לי אודות ייאוש שלך, ואני אספר לך על שלי. בינתיים העולם ממשיך. בינתיים השמש והחלוקים הצלולים של הגשם נעים דרך הנופים, מעל קרי הדשא והעצים העמוקים, ההרים והנהרות. בינתיים אווזי הבר גבוה באוויר הנקי הכחול, מכוונים הביתה שוב. מי שלא תהיי, לא חשוב עד כמה בודדה, העולם מציע עצמו לדמיונך, קורא לך כמו אווזי הבר, נוקשה ומרגש, מכריז על מקומך שוב ושוב במשפחת הדברים. אתם מוזמנים להמשיך להישאר כאן, להמשיך ליהנות מהאנרגיה הזאת של אהבה, של קבלה, של ידידות. אפשר להמשיך לתרגל כאן בשכיבה או בישיבה, אפשר להמשיך לתרגל בחוץ, בהליכה או בעמידה. אבל בואו תהפכו את ההתכוונות לידידות להיות המוקד של התרגול שלכם. ומה שזה לא יהיה שאתם פוגשים, עכשיו או תפגשו עוד מעט, תזכרו להציע לזה ידידותיות. אז בברכת ליל מנוחה אמיתית, המשך תרגול טוב, אנחנו נפגש כאן מחר בבוקר.